לכן היינו בעסק התורה, שאדם לומד תורה, יש כמה תנאים שהם מועילים לאדם ללימוד התורה. ועל ידי זה תהיה... אז על ידי זה תהיה חכם בתורה וגם נזכה. שהתורה תשמור אותו, והוא ישמור אותה גם כן. עכשיו ידוע, יש לנו משנה באבות, שאמר אותה רחלפתא, איש כפר חנניה. סתם רחלפתא, הוא אביו של רבי יוסי. אביו של רבי יוסי, רבי יוסי מחלפתא. אז הוא אמר כך לשון המשנה. אמר רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל אז עדה זה עשרה ומניין אפילו חמישה שנאמר ואגודתו לארץ יסדה יש לנו כלל קודם כל שכתוב בפסוק אגודה כמו לקחתם אגודת אזור ועוד זה חמישה ומניין שאפילו שלושה שנאמר בקרב אלוהים שפוט. מה זה בקרב אלוהים? זה דיינים. כמה דיינים צריך להיות? שלושה דיינים. אל תהי דן יחידי שאין דן אלא אחד. ואלה היועמש וחבריו הם מחליטים בשבילנו הכל. שלטון ערב רב. מה נעשה? זהו. אחר כך משיך המשנה ואומר, ואפילו מניין אפילו שניים, שנאמר אז נדברו איש על רעהו, ויקשב הדברי וישמע. כלומר, אם שניים יושבים לומדים יחד, אבל לא שניים, אחד פה ואחד פה. למשל, בליל שבועות, ליל השנה רבה, מה עושים? עושים ללמוד. לא לומדים ביחד. ספרדים תמיד למדו יחד. היום נהיה עולם אחר. היו לומדים, זה קורה בראשית, הוא קורא אחריו נוח, זה קורא אחריו לך לך, וכן, וכולם מקשיבים, כל אחד לכל רם, וביחד. אז זה נקרא לימוד יחד. אבל שכל אחד לומד לעצמו, אחד נמצא במגילת אסתר, והוא באיוב, וזה באיכה, וזה בראשית, זה לא נקרא יחד. יש עשרה בבית הכנסת, אבל זה לא נקרא לימוד יחד. חבל. אפשר עכשיו, מה שאנחנו לומדים יחד, זה נקרא יחד. זכות הרבים, עניין גדול הוא. אחר כך הוא מניין שאפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אז הגמרא, שם מסכת ברכות, הגמרא הביאה את זה, והגמרא אומרת שבאחד יש שכינה, אבל לא כותבים אותו בספר. מתי כותבים בספר, אז נדברו איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו. אז אחד לבד לא נכתב בספר, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא שם ושומע אותו. אז נפקא מינה גם בבית אם אדם לומד, וגם כן, חשוב. כדאי שאם יכול להשמיע לאוזנם, בלי להפריע לבני הבית, זה דבר גדול. עכשיו יש תנא דבאליהו. נקרא לכם את לשונו. הוא אומר כך, עומדת מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לפניו. בנו של עולם, כתבת בתורתך אל הגדול, הגיבור והנורא, שהכל יראי מדינך, שהוא אמת. ואתה נושא להם פנים לישראל, בפירוש נושא פנים, כתוב בחד כהונים, ככה אנחנו אומרים, שא אדוני פניו אליך, ויחונקה. יאר אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אז ישא השם, כלומר, הוא אפילו אם אין זכות מספיק, הוא מכריע לקו זכות. אז איך אתה נושא להם פנים? אז הוא אומר להם, אתם אומרים, אני נושא להם פנים, כבר נשאו לי הם ואבותיהם פנים, שקיבלו את תורתי בלבב שלם, ועומדים אגודות אגודות ועוסקים בתורה. אז מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא שמח שלומדים תורה יחד. האמת שתדעו שכך היה מנהג הספרדים בדורות שלפנינו. הכוללים, היום כולל, יושבים, אז לומדים, נכון, יפה. לומדים שניים שניים בדרך כלל. לפעמים שלושה, לפעמים אחד זה לא טוב. אבל בזמנם לא היו לומדים שלושה שלושה. כולל, אפילו כולל, יושבים כל חברי הכולל יחד. 15, 20, כמו כיתה. והראש שבעה יושב איתם, ולומדים על הסדר. אז ככה גם הוא משגיח עליהם שלא ידברו דברים בטלים, וגם שלא יאכלו עוגות מזרחיות ונדע מה, וגם לומדים תורה ביישוב דעת, באמת. זאת אומרת, הם מבינים את מה שלומדים, ואם יש קושייה, כולם שומעים אותה, ואם יש איזה לימוד, כולם לומדים יחד. לכן תדעו, לימוד יחד אין כמו זה בעולם. תראה מה אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל שאנחנו לומדים אגודות אגודות, אז הוא נושא לנו פנים. בגמרא מובא טעם אחר, בגמרא הוא משיב, איך לא יישא להם פנים? אני כתבתי בתורתי, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. זאת אומרת, האדם אכל ושבע. שכה, אני יודע כמה יש שבע בשתי כיכרות, יש חצי כיכר, ויש אפילו בשתי פרוסות, אז שבעת, אז מברך. האמת, מדאורייתא, מתי חייב בברכת המזון? ששבע, די אומר, אני לא יכול לאכול עוד. זה מקיים מהתורה. לסברת רבי יהודה, צריך גם שישתה. ואמר, ואני לא אשא להם פנים, והם החמירו על עצמם עד כבצה, עד כזית, עד כבצה. זאת אומרת, מתי אנחנו מברכים בחת המזון? אם אכלת 27 גרם. צריך לאכול, האמת, לא בצמצום, קצת יותר. למה? כיוון שנכנס בין השיניים בחניכיים, אני צריך שבבית הבליעה ייכנס 27 גרם נטו. אז תמיד אדם משתדל לאכול קצת יותר, בשביל ברכה האחרונה, שיהיה כמו שצריך. אז בגלל זה נושא לנו פנים. אבל פה, תנא דבאליהו אומר, בגלל שיושבים ללמוד אגודה אגודה. ועוד, הגמרא גם אומרת, הסכת ושמע ישראל, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה. לפי שאין התורה נקנית, אלא בחבורה. שומע מה זה? צריך ללמוד יחד. אז שלומדים יחד, אותה מסכת, אותה הלכה, אותו דבר, מבינים את זה יותר. ואם אחד יש לו איזו שאלה, שואל, והרב עונה להם, או פותחים ספר, מסתכלים מה המפרשים אמרו. וככה מחכימים. לכן לומדים, כל הספרדים, כל המקומות, כל המדינות ככה. היום למדו דרך אחרת, מה נעשה? ודרך אחד יצאו לפניך. שבעה דרכים ינוסו לפניך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שעלו נהיים ולא. אחר כך, הגמרא המשיכה ואומרת, אמר רבי יוסף ורבי חנינא, מה דכתיב חרב אל הבדים ונועלו. מה זה בדים? בדים פירושו בודד. כמו שהפסוק אומר ב... פתאום הקטורת, איך אנחנו אומרים? בד בבד יהיה. וכן מכנסי בד, מה זה מכנסי בד? מכנסיים שאדם לובש, אז הם מבודדים את הרגליים. רגל ימין לבד ורגל שמאל לבד. אז זה נקרא בד. חרב אל הבדים, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים. לא רצה לומר חסי שלום על תלמידי חכמים, סמר איפה את הלשון על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד, ולא עוד אלא שמתפשים. זאת אומרת, נהיה טיפש. למה? הוא לא מרגיש את הקושייה, הוא לומד, הוא ממשיך, הוא רואה, הוא הבין פירוש מילים בקושי, גם זה בקושי, הוא ממשיך הלאה. ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר ואשר חטאנו. וכן מכאן צריך ללמוד תמיד עם חברותה. או בחברה, כולם יחד. זה הכי טוב. זה הכי, הכי משובח. כך יוסף, רבי יוסף אל שקר, הוא כותב במרכבת המשנה. שמת תאמר אשב בביתי ולא אלך אצל הרב ללמוד, כי חבריי יבואו ויספרו לי, שמלו עלה בידם, זאת אומרת, אולי ידברו דיבורים, פעמים יושבים יחד, אז מדברים, ועוד, אינו דומה שומע מפי הרב, לשומע מפי התלמיד. שמת תאמר עיין בספרים, ואין לי צריך לרב. כך אמר, ואל בינתך אל תשעין. כלומר, תמיד כדאי ללמוד אצל רב, אבל שיהיה רב שיודע, לא אחד ש... כי הזוהר בפרשת החרמות כתב דבר חמור מאוד. הוא כתב, אם אדם לומד לבד, עכשיו כמו בביתו, באמצע הלילה, מה יעשה, איפה ילך? קר, או שהוא יודע שכעת סכנה ללכת ברחוב, הוא רוצה ללמוד בבית. אז עומד בבית ולומד במה שמבין, מבין, ואפילו טע בהבנה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו שלמד. הוא עושה טעות, אבל נחשב למד. אבל אם הוא לומד אצל רב, כך אומר הזוהר פרשת החרמות, אם הוא לומד אצל רב, אם הרב הסביר לו טעות, אין לו שכר על הלימוד. אז מה יוצא מכאן? שאני צריך לחפש רב שלא יטעה בהלכה. שיאמר את הפירוש האמיתי. ואם לא יודע, אגיד לא יודע. הוא יגיד, תביא ספר, נחפש, נבדוק. לא בושה. לא אמרו, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. על אחת כמה וכמה מי שמלמד צריך שיהיה בקיא ויודע. בגמרא תראה כמה דיברו על מלמד תינוקות. מה זה תינוקות? לא תינוקות של ויצו. תינוקות הכוונה למטה מגיל 13. זה נקרא תינוק. אז באמת תינוקות, שאם יש שני מלמדים, אחד הוא נחמד ככה, מדבר יפה, מלטף את הילד, צובט לו את הפנים, והשני יותר עצבני, עצבני קצת, אבל מדקדק בלימוד. גם מבטא נכון את המילים, מלמד אותו איך אומרים חט ועין ועוד, מלמד אותו ומלמד אותו ישר, אבל הוא לפעמים טועה. אז מה נעשה? כמורה אומרת, תלמד אצל זה שהוא מלמד ישר, אפילו שהוא קצת קשה, הוא לפעמים עצבני. למה? כמורה אומרת, שבשתה כיוון דעל על. אם הוא ילמד את הילד עקום, אז הילד קולט מה שהוא לימד, והוא זוכר גרסה דיינקותה. תמיד הילד זוכר איך לימדו אותו שהיה ילד. אז אם לימדו אותו שיבוש, זה לא יצא לו מהראש. יבוא, יקרא בתורה, יקרא שיבוש. שבשתה כיוון דעל על. לכן צריך לחפש תמיד מורה ישר. ועוד יותר, מה אומרת גם, שאם למשל, כך כתב גם הרמב״ם, שאם למשל, הוא בזמנם היה מורה מלמד באופן פרטי. זאת אומרת, כמו כותב. מה זה כותב? היה לו חצר, יש לו חצר שם, כמה תושבים בחצר, והוא תמיד חכם. היו באים אליו ילדים ללמוד, ככה הם לומדים, לא היה מסודר, תלמוד תורה ובית הספר וכדומה, אז היו לומדים. עכשיו התרבו ילדים, והילדים מרעישים, ילדים זה ילדים, חביבי. תמיד, הילדים מפריעים. אז השכנים באים צועקים, לא יכולים בני המבוי להגיד, אל תפתח פה, לך מקום אחר. אין לי מקום אחר, הוא גר פה, מה הוא יעשה? הוא רוצה ללמד. לכן, אחר כך גמרא ממשיכה ואומרת, אם למשל האבא או האמא הם חכמים, והם רואים שהילד לומד טעות. לומד טעות. אז תכבד את הטלפון ותלך. הוא יוצא. הטלפון הוציא אותו החוצה. השם מרחם איזה שכל. אז הוא, המורה מלמד אותו טעות. ויש מורה אחר שהוא מלמד טוב. תיקח את הילד מיד. ותעביר אותו למורה ההוא. ואפילו המורה הראשון יקלל אותו, לא יחוש לכללה. הכללה לא תחול ולא תפגע. אני צריך את טובת הילד, ואפילו יקלל לא ישים לו לב. כך פסק גם הרמב״ם. אז תראה כמה צריך האדם להשגיח על הילד, שיהיה לו מורים טובים, ומורה שילמד אותו כהוגן. לא... כן. אז זה הסדר. רבנו הארי כתב שצריך גם שיהיה הלומד, צריך שיהיה חכם ולא מתהפך לו חס ושלום לחרב, לדבר שהוא לא טוב, כגון מה? אך השאלה כותב שבכל המצוות יש שכר יותר שהמצווה נעשית על ידי רבים. אז לכן צריך כדאי שיהיה עם חברים ולא ילמד לבד. למה אפילו, נגיד כך, אם הוא ילמד עם החבר, החבר קצת כבד עד שמבין. אז לוקח לי יותר זמן. אני יכול להספיק את כל הדף ברבע שעה, 20 דקות, אני אמשיך. איתו ייקח לי חצי שעה, שעה, וגם עד שאני צריך לחזור לו לפעמים, אין דבר. תלמד לאט, ותלמד יותר כבד, ויהיה לך חבר יותר טוב מאשר תלמד לבד. למה, לומד לבד, כמו שראינו, נהיה טיפש. אז מה יצא לו מזה? לא התקדם. צריך האדם להתחכם. וגם אין דבר, אז הוא לומד עם חבר, אפילו הוא חוזר לו. זה שאני חוזר זה גם לטובתי, אני מרוויח. שאני חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אני משנן את זה במוח. בתורה צריך לחזור עליה. אם לא חוזר על לימודו, אחד שאל אותי היום, הוא לומד תורה, כתוב בגמרא, כך כתבנו גם בספרים, שצריך לחזור על לימודו כל 30 יום. כך למדנו בראש חודש, צריך לחזור, אומר איך יספיק. אדם למד נגיד חצי שס, לא שס, נגיד חצי שס, ולמד ארבעה תורים, ולמד הרמב״ם. אז מה, כל חודש יחזור על כל זה? זה יקרה לו כמה חודשים לבד. אז איך יחזור? אז הפוסקים כתבו, הגישו בשאלה הזאת. כתבו, לא שחייב ללמוד את כל מה שלמד כל החיים שלו, כל ראש חודש, אלא מה שלמדתי בחודש האחרון, זה אתה צריך לחזור עליו כל ראש חודש. אז זה קצת התיישב הדבר. אז למה? מכאן למדנו שצריך לחזור על הלימוד. כשחוזר על הלימוד, אז זה דבר גדול מאוד. זה עניין שהוא יכול להתקדם ולהביח הרבה מאוד. כן, לא, זה מהבית הלבן קרה משהו שם. אז אומר שתדע, אדם צריך ללמוד את הלימוד על ידי קושייה ותירוץ. למה? אם הוא לומד את התורה והכל חלק והוא ממשיך, אז זה כמו, כך כותב אברהם אזולאי, זה כמו לא אוכל אגוזים עם הקליפות. טעמת פעם קליפה של אגוז? וואי וואי, מר קלי ענה. אז גם האגוז הלך, עבד. ומספיק האגוזים של היום הם לא האגוזים של פעם. אז זה גם אכל אגוז ישן, גם אגוז מהונדס, וגם אכל את הקליפה שלו. אבל שלומד, ויש לו מישהו מקשה עליו, מקשה, והוא מתרץ, אז הלימוד נהיה יותר טוב, זה מקלף את הקליפה, זורק את הקליפה, ואוכל את האגוז. כך גם האדם שלומד תורה, ולומד אותה עם קושייה, עם תירוץ. למשל לומד גמרא. תאר לך, האדם לומד גמרא לבד, והכל נראה בהיר ונהיר, הולך יופי. אבל אם לומד גמרא עם תוספות, תוספות מקשים, אז הוא מחדד את המוח. ויש תירוץ. לפעמים יש תירוץ שני. מה ההבדל בין התירוץ הראשון לתירוץ השני? אז שלומדים יחד, מחדדים. גמרא אומר, זה כמו סכין עם סכין. יש לך סכין, נגיד, היא לא חדה מספיק. מה אתה עושה? קח סכין אחרת, תשחיז, תעביר אותה אחד על השני, אין לך משחזת. תעשה, אז זה על ידי זה מחכים. אותו דבר שניים שלומדים. זה אומר קושייה, זה אומר תירוץ, זה אומר שאלה, זה אומר תשובה. אז ככה מחדדים את ההבנה, והלימוד יבוא טוב. ואני אקרא לכם גם מהרש"א כותב. מהרש"א כותב, מדרך לימוד תורתנו מתוך עומק עניינם, לא יבוא האדם על בוריה ועל אמיתתה רק על ידי פלפול וחידוד עם חברים. זה שאמר ונעות אלה שמתפשים, כי הטעות מצויה בלימוד יחידי, מה שאין כן בלימוד של רבים. למה לימוד של רבים? אם הוא יטעה, או אם יסביר לא נכון, בסביבו תלמיד יחשה לו. או אם למשל אמר משהו וזה סותר את מה שלמדנו במקום אחר, אז מישהו זוכר, אומר סליחה הרב, אבל למדנו כך וכך, איך זה מסתדר יחד? ואז הוא מחלק לו, אומר לו, כאן מדובר במצב כזה, כאן מצב אחר. אז על ידי זה אנחנו זוכים לחדש יותר בלימוד התורה. גם רבנו מנחם דלונזנו, עליו השלום, כך כתב שצריך ללמוד עם חכם גדול. לא אמרה הגמרא, הגמרא אמרה, צדק, צדק, תרדוף. כך התורה אומרת. מה זה צדק? צדק, תרדוף. הלך אחר בדין יפה. תמיד תחפש את הרב הכי גדול שיש לך בעיר, ואפילו לא בעיר. תלך בעיר אחרת. הלך. כגון, כבר אומרת, הלך אחרי רבי שמעון בר יוחאי ללוד. שמעון בר יוחאי היה לו ישיבה בעיר לוד. הלך אחרי רבי עקיבא לבני ברק. זה לא בני ברק של היום. היה מקום אחר. הלך אחר כך, הוא אומר לו, הלך אחר רבי, עליו השלום, רבי מתיה בן חרש לרומי. חרב את המקדש, והוא היה ברומא. למה היו שם ילד, יהודים גלו, מה עשה רבי מתיה בן חרש? נסע עד רומי וישב שם ופתח הישיבה והיה מלמד אותם תורה. אז הוא היה נחשב אחד מגדולי הדור. תלך תלמד אצלו. ככה שאדם שומע מפי חכם, אז הוא מחכים. תן לחכם והחכם עוד. נכון? שכוח. אחרי זה עוד דבר, יסתדל ללמוד במקום שלימודו יהיה בבית המדרש, איפה שיושבים תלמידי חכמים. זאת אומרת, עוד פעם, אם הוא יכול ללמוד, הוא לומד בבית הכנסת, ויש לו שקט. או אפילו עם החבר. שני חברים יושבים באיזה בית הכנסת, בפינה, שהם לומדים. אבל יש לי אפשרות ללכת איזה ישיבה. ואפילו ששם לומדים כל אחד לבד גם, אבל אני והוא נלמד איתו שם. יותר טוב ללכת למקום של בית מדרש. למה? שמה, אם יהיה לך איזו שאלה, או יהיה לך איזו קושייה, או איזה דבר שאתה מסופק בו, אז יהיה לך את מי לשאול. אבל אם אני יושב לי לבד בבית הכנסת, או מקום שיש רק בעלי בתים, עם כל הכבוד להם, לא תמיד הם יכולים לדעת ולהסביר, או לא קיבלו מרבותיהם. אז אתה הולך לחכם פלוני, אומר, הרב פלוני כך לימד אותי, בינתיים אתה מרוויח. אז לכן אמרו, וגם אחרי התפילה בבית הכנסת, נכון שיש מעלה ללמוד איפה שאני מתפלל, כך למדנו בגמרא. גמרא אומרת שאם אדם למשל לומד תורה באיזה מקום, ואחרי זה יש תפילה, אני יכול להתפלל פה יהיה לי מניין, שתי מניינים, 20 איש, 30 איש, כן ירבו, ואני אתפלל פה. או אני אלך למקום אחר, בית הכנסת גדולה, שם יש 100 איש, 200 איש, אז ודאי יותר טוב, ברוב עם, הדרת מלך. אבל הגמרא אומרת, לא, אם אתה לומד פה, תתפלל איפה שאתה לומד. והגמרא מביאה, מסכת ברכות, והמעשה ורבי עמי ורבי עשה. רבי עמי ורבי עשה היו שני אחים כהנים. הם נולדו בבבל. והיו כולכן, תראה בגמרא, יש מקומות כתוב, רב עמי, רב עשה. פתאום, מקומות אחרים, רבי עמי ורבי עשה. אחר כשהם התבגרו, עזבו את בבל, באו לארץ ישראל, ישבו בטבריה. הגמרא אומרת שהיו לומדים בטבריה, יחד, ואף על גב שאבו להוטלסר בקנישתא בטבריה. 13 בתי כנסת גדולים היו בזמנם בעיר טבריה. עיר טבריה הייתה המרכז של התורה, כי ירושלים נחרבה בעוונותינו. וכל התורה גלו לשם. תראה איפה כל התנאים קבורים היום. בגליל. פה כמעט אין לנו שום תנה. יש קצת נביאים, שמואל הנביא, יש לך חולדה הנביאה בהר הזיתים, זכריה הנביא קבור בהר הזיתים. אבל תנאים כמעט אין. לא ידוע לנו. אבל בגליל, וואה, כל כמה מטרים אתה מוצא קבר. ושם היו לומדים. למה? הם גלו. הרומאים ממה שבם, לא נתנו להם ללמוד תורה. אז היו גלו למקום תורה. הלכו לשם. זה היה אחרי החורבן, באיזה 100-200 שנה, היו רבי עמי ורבי עשה. אז היה להם 13 בתי כנסת שם, גדולים. אז הוא הולך להתפלל שם, לא אהבו, מצלו, אלא בני עמודי אחד, אהבו גרסה. זאת אומרת, איפה הם למדו, שם היו מתפללים. למה? איפה שאנחנו למדנו, אז אחרי זה אני מתפלל. למשל, אם עכשיו היה אפשרות להתפלל אחר כך ערבית, אז מתפללים פה. מתפלל מנחה פה. למה? במקום רינה, שם תהה תפילה, שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רינה זה תורה. קום עירוני בלילה, אז רינה זה תורה. קום רינה, שם תהה תפילה. אז התפילה, איפה שאני התפללתי, עושה יותר פירות מאשר איפה שלא התפללת. זה יש לו מעלה. זה גם בגלל שהפסוק אמר ילכו מחיל אל חיל יראה לאלוהים בציון. זה מדובר שאין לו מניין פה. נגיד, למדו פה וגמר את הלימוד, עכשיו יש בית הכנסת, הוא הולך לבית הכנסת ללמוד, להתפלל, סליחה. נמד פה והולך מקום אחר להתפלל. כן, זה חשוב מאוד. ילכו מחיל אל חיל, חיל אחד למדנו פה תורה, חיל שני אני הולך מקום אחר להתפלל שם, אה? הזוכה מקבל פני שכינה, יראה אל אלוהים בציון. סליחה עוד פעם? פה, פה אין אפילו מי, ודאי. זה נחשב במקום אחד. כן? אותו שם, הכל אותו שם. כן? שם מה? שמעון הצדיק, הוא קבור שמה? אומרים. נכון. אז מתפללים, מותר להתפלל איפה שיש קבר של מת? אני שואל. אז אני, מה שאני למדתי, אני יודע שלא. גמרא מפורשת. תנו רבנן, הלו! לא יהלך אדם בבית הקברות, וציצית בבגדו, ותפילים בזרוע, תפילים בראשו. וספר תורה בחיקו, משום ברג לרש הרף עושהו. אז אנחנו שמצאים רבי שמעון בר יוחאי למשל, ומגיע הזמן תפילה, לא מתפללים שם איפה הקבר, חדר אחר. אותו דבר רבי מאיר בעל הנס. היית ברבי מאיר בעל הנס בחלק הספרדי? לא אשכנזי. אשכנזי זה משהו אחר. חלק הספרדי של רבי מאיר, תסתכל, אין שם בית הכנסת. יש האולם איפה הקבר נמצא, ובית הכנסת שלהם נמצא בחצר, אתה יוצא בחצר, ויש שם בית הכנסת עם ספר תורה. אז בית הכנסת לא איפה הקבר, כדי שלא יהיה לועג לרש, הרף עושהו. היום לא נזהרים בזה, אל תביא ראייה מה שעושים היום. מה נעשה?
יש להם עוד בתכנסת שם.
היום לא נזהרים בזה. אל תביא לי ראייה מה עושים היום. לא עושים כהוגן. זה בעיה. כן, צריך זהירות בזה. זה חוזר גם בגמרא, גם בשולחן ערוך יורה דעה, גם מובא בשולחן ערוך אור החיים, שאסור להתפלל איפה שנמצא, או ללכת עם תפילין, איפה שנמצא קבר של צדיק. כי הוא לא מניח תפילין. הוא לא לובש ציצית. ואני אומר לו, כאילו, אני לועג לך. תראה, אתה לא מניח תפילין, אני מניח. והם אומרים, מחר אלה יבואו אלינו. והיום הם צוחקים עלינו. כך אומרת הגמרא, גמרא מפורשת. לא, לא, תצא החוצה, אל תפלל שם. אנחנו לא מפנים שם, לעולם. סליחה? הנחת זה לא בשביל שהוא צריך, זה שאני צריך, אני צריך שיהיה לי, תקשיב, לא הקשבת לי, אני צריך שיהיה לי דרך ארץ ופחד ויראה מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי עכשיו הוא נמצא בקבר, נשמתו למעלה ומאירה אור גדול, אבל אני הולך לו לידו עם תפילין ואומר לו, רבי שמעון, אין לך תפילין, אני יש לי תפילין. זה גמרא, ככה גמרא אומרת. אני לא המצאתי משלי כלום. ומרן שולחן ערוך פסק את זה להלכה. והרמב״ם כתב את זה להלכה. אז זה אל תביא לראיה, זה בגלל שאתה גדלת כך וראית. אני ראיתי חכמים אחרים שלא היו עושים כך. מורבי היה נזהר בזה, חכם בן ציון עליו השלום היה נזהר בזה. כל החכמים היו נזהרים, לא להתפלל איפה נמצא הקבר. אז זה שבנו שם אהרון קודש, לא עשו טוב. תסתכל, איפה הספרדים יש להם? מקום אחר, שהם חדרים פנימיים, שם יש בית הכנסת. אז זה לא נכון להתפלל איפה שקבר נמצא. כן? מה, מה? מה חוץ לארבע אמות? באותו חדר? סליחה? על מה אתה סומך בבוקר? אתה שם מים לידך במיטה? לא. אז הקשו את זה הפוסקים. מקשים הפוסקים. לעוזר אומר, אם אדם קם בבוקר, הלך ארבע אמות, בלי נטילת ידיים חייב מיטה. ככה עונש חמור. אז יקשו הפוסקים, איך אנחנו, על מה אנחנו סומכים? כך כותב עליו השלום, העלייה רבה, שבות יעקב, יש תשובה בשבות יעקב, היה גאון גדול, ויעקב ריישר. אז הוא מתרץ, שכיוון שהיום כל הבית שלנו מוקף, דירה זה דירה פרטית, כל הבית נחשב כארבע אמות, ובכון לא דיברו, אז זה אותו חדר. לכן יש לנו גם בעיה, אם נכנס זקן, אז מה שכתוב בגמרא שעד שהוא ייכנס תוך ארבע אמות שלך, זה במקום פתוח, היו לומדים מקומות פתוחים. אבל היום שאנחנו לומדים בתוך מבנה שמוקף מחיצות, אז איך שהוא נכנס אני צריך לעמוד. זה ההבדל. כן, לכן צריך לשים לב, טוב ששאלת.
מה מפיש זה קומה אחרת
הרב? מה? מה קומה אחרת? תגיד לי, אתה רוצה להגיד לי כעת חידוש, זה חידוש, שהקבר של רבי שמעון, שאני הולך לשם, זה לא הקבר שלו. למה? הוא קבור בקומה אחרת, אז אני יכול שם לאכול, לשתות ולישון, ולעשות מה שאני רוצה, ולפטפט, ולשמוע רדיו גם, והשני יפתח מוזיקה, זה קומה אחרת. אז למה אתה עומד ליד הציון ובקש מרבי שמעון שיתפלל? זה קומה אחרת. אני לא שאלתי אותך, אני שאלתי אותו. אתה עשת שינוי השם? אז מה התירוץ? בוא נגיד לך את התירוץ. הזוהר עונה על זה, כתוב בזוהר. הזוהר אומר שהנפטר נמצא באיזה מקום, אפילו יהיה 10 קומות עליו, הנשמה שלו בוקעת את כל התקרות עד הרקיע. אז עכשיו אם אתה תלך כעת בכביש של, לא יודע איך קראו לה, היא שעשתה את מלחמת יום כיפור, אתה מכיר את זה? מכיר? אחרי הצומת של סנהדריה, ואתה עומד מרחוק, רואה את קבר שמואל הנביא, אתה יכול לפי הזוהר לעמוד שם ולהתפלל ולבקש ששמואל הנביא יתפלל עלינו. איך? הלא גם הוא שם, הוא קבור שם, הוא קבור למטה, יש מערה, כמה קומות למטה. וגם המצבה שלמטה זה לא המצבה. זה עדיין עוד יותר עמוק. רבי שמעון בר יוחאי וכי הוא קבור שם באותו חדר? לא. יש מערה למטה. ומתחת המערה, שם הוא קבור. אלא זהו שהזוהר כותב שנשמתו מהירה והוא רואה אותך אפילו מרחוק. ויש שם מעשה גם, מעשה בר לחמי. וזוהר פרשת אחרי מות, שם מביא. בר לחמי, מי זה היה בר לחמי? אחר קראו לו בר לחמי, לא יודע למה. והבן שלו, לקחו אותו הגויים, שבו אותו, ועשו אותו עבד. והוא היה בוכה, צועק, מתפלל. בסוף מהשמיים, בא איזה יהודי, הציל אותו. פדע אותו מידי הגוי והציל אותו. לא יודע, אולי הרק את הגוי, יודע מה שעשה. טוב שעשה וקרוב אצל נסראללה. קיצור הדברים, הציל אותו. רגע, מה קרה לכם היום? שמעו מתים, התעוררו. הציל אותו, והיה הולך. עכשיו היו יושבים רבי יוסף ורבי חייה, מרחוק, היו יושבים באיזה שדה, עם איזה גבעה קטנה, שם על סלעים. פתאום שומעים מבין הסלעים קולות של שני נפטרים שקבורים שם, הם לא ידעו. היו קבורים שם שני נפטרים. אחד אומר לשני, הנה הבן שלך, שחררו אותו, והנה הוא עובר מרחוק, תראה אותו. ועומד בר לחמי ושמח. ורואה את הבן שלו הולך, והבן שלו אפילו לא יודע שאבא שלו קבור פה. ועובר בדרך. אז מכאן למדנו שהנפטר רואה עד למרחוק.
מי אמר ש...
מי אמר שיש לו עק לרש? אוי ואבוי.
וואי,
וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. די, אין לי יותר מה להגיד לך. הוצאתי את הגרון, הסברתי לך למה אתה הולך קבר רבי שמעון. אז למה אתה הולך קבר רבי שמעון? הוא לא קבור שם, הוא קבור בלמטה בקומות. מי אמר? מה זה מי אמר? אני בודה מליבי דברים, אומר לך מה שחכמים לימדו אותנו. אתה אומר לי מי אמר? גדולי ישראל אמרו. בסדר? מה רצית? מה צורת, איזה צורת הפתח? מה צורת הפתח? מה קרה לך פה עכשיו? עירוב, עירובי תפשילים, מה אתה עושה? אמרתי שבחדר אחר, לא באותה קומה, בחדר אחר, כן. עוד פעם, אתה תחזור לי עוד פעם. קומה למעלה, לא מועיל. אבל בחדר השני, מועיל. מובן עכשיו? למה? החדר השני זה לא איפה שהמצבע. עכשיו מי שרוצה להתפלל לקבר של רבי שמעון, מה הוא עושה? הוא הולך ליד המצבה, נכון? ואם יש אנשים, הוא אומר להם, זוזו רגע, אני רוצה לבקש משהו, נכון? אתה מתקרב למצבה ואתה מתפלל. יש גם למעלה, יש כיפה בגג, היית פעם בגג? או, טוב שהיית. אז למעלה יש כיפה, אני כשאני בא לשם ויש דוחק למטה, ומשגעים אותי, כל אחד, ברכה, 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 עזוב אותי, לא באתי פה, אני לבקש ברכה. אז אני עולה למעלה לגג, משם ליד הכיפה, ואני אתפלל. אז רבי שמעון כבר זה הקומה רביעית, אולי שישית עליתי, בלי מעלית. והוא שומע אותך, אתה נמצא על קברו. מובן עכשיו? לא, אם לא הבנת, תגיד לי לא הבנתי, אני אחזור. בסדר? מה רוצה? נו, הנה, מערת המכפלה, אתה שומע? אותו דבר. מערת המכפלה זה כמה קומות למעלה. איפה הם קבורים פה? לא. זה מערה. מי יכול להיכנס למערה בכלל? ימות. לא יכול להתקיים בעולם. אז אנחנו מפללים למעלה, והם שומעים אותנו, אבות. הם רואים אותנו כבר מהכביש, לא מהכביש. עוד מילת חלחול, חרבטום. מחלחול הם רואים אותך, אתה מגיע. ואברהם אומר ליצחק, הנה, תראה משה הגיע, יוסף, תראה יצחק. וכן, זה הדרך. טוב. אז אומר עוד, בוא נחזור לענייננו. זה אלוהים בציון. אומר גם דרשת הגמרא, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שהולכים מגן העדן לכיסא הכבוד, תשמע מה הוא אומר. ומטיילים בכל מטיבות עליונות, מעלה מעלה, ליהנות מזיו השכינה, כהולך מבית הכנסת לבית המדרש. אז הוא מסביר, הוא מבאר לנו מי עליו השלום מהרשה, מסביר לנו מה זה ילכו מחיל אל חיל. הוא אומר, גם הנפטרים שם למעלה הם הולכים שם גם כן, פעם בבית הכנסת, איפה ששם למעלה יש בית הכנסת, כל התפילות שלנו עולות למעלה בבית הכנסת של למעלה. אבל למה אנחנו עושים בית הכנסת 12 חלונות? כיוון שהבית הכנסת העליונה שנמצאת ברקיע, שם כל התפילות של ישראל נכנסות ועוברות, בוקעות 12 חלונות. אתה יודע, למשל יש הלכה להבדיל אלפי הבדלות. היה מעשה ברומא, היה שם יהודי אחד מסכן, לא היה להם בית הכנסת, אז הוא לקח את הדירה שלו, חצה אותה, חצי דירה, בנה שם, עשה שם בית הכנסת, והיו באים אנשים מתפללים שם. והנה, מח שמו וזכרו, בא גוי אחד ובנה עליו, יש עוד קומה, ועשה שם הכנסייה. מה עושים עכשיו? תגיד לי. בא לשאול את החכם, זה היה לפני 200 שנה, בא לשאול אותו, האם אני יכולים להמשיך להתפלל או לא יכולים להתפלל? הלא למעלה יש חוץ מכם, חוץ מהמקום הזה, יש עבודה זרה. פסק לו הרב קרח של רומי, הביא את זה מרן ברבי העומר, פסק לו שמותר, תתפלל ותתפלל. אמר לו, אתה חושב שהתפילה עולה בתקרה? לא, היא יוצאת מהחלונות. בחלונות יש עבודה זרה, אין עבודה זרה. אז לכן אל תפחד. אתה תתפלל ותתפלל שם, והתפילה תעלה לשמיים דרך החלונות. כן. אז אם כן, זה הולך מתכנס לבית המדרש, ואז על ידי זה משיג וזוכה לכל זה. אלא מה? כתבו הפוסקים שוודאי אם הוא ילך להגיד לבית המדרש ששם יפריעו לו, למה הוא יבוא לשם, יתראה הנה זה הגיע לפה, אני מחפש אותו, אני רציתי להגיד לו אולי יש לו להלוות לי כסף, אולי יש לו זה, יבוא זה ידבר איתו, אך ילך זה, יבוא השני, יבוא השלישי. אז הוא יודע שיפריעו לו, מה הוא עושה? הוא הולך בכוונה למקום אחר שלא מכירים אותו, פרצוף מוכר אבל אין להם עסק איתו, אז לא מתעסקים איתו, זה ינחין המה, ילך למקום שלא מכירים, רואה שמפריעים לו, ילך למקום שלא מכירים אותו, כדי שיוכל ללמוד ביישוב דעת, ובהבנה, ובסדר, ולא... זה מעלה גדולה, שאדם מחטט רגליו ממדינה למדינה, אפילו מעיר לעיר, מדינה פירושו עיר. אז זה הולך ממדינה למדינה, זוכה לקבל פני שכינה, מעלתו גדולה מאוד. זה העניין, כן. אז לכן יש עניין גדול שאדם ילך ללמוד תורה איפה שליבו, כך לימדו אותנו רבותינו, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, איפה הוא מרגיש שמה יש לו יותר חשק ללמוד וההבנה שלו יותר טובה, איך תלמד שם. וכן הוא לומד איזה מסכת והוא לא יכול להבין אותה טוב, סוגיות קשות, אבל מסכת אחרת, או יש לו חשק, אז זה ילמד את המסכת שיש לו חשק. אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ, אותו עניין. אמנם צריך ללמוד לדעת הכל, אבל יש העדפה, מה קודם, מה אחר כך.
אלה ששומעים עכשיו את השיעור.
אלה ששומעים את השיעור, כן. ודאי, הם מקיים לומדים תורה. מה אתה רוצה? ודאי. מה הם עושים? קום לשמוע את חיים יבין, הם שומעים כעת שיעור תורה. או לשמוע את ההוא, איך קוראים לו, חוץ מכבודכם, תחיל בלמד השם שלו. השם שמור. עכשיו, גם מי שלא יודע ללמוד מסכן ולא זכה לחוכמת התורה, זאת אומרת, מה יעשה? יבוא אדם יגיד לי, תגיד לי, אני לא מבין, אין לי ראש להבין את ההלכות. או הרב שמלמד, הוא לא מדבר בשפה צחה, ברורה, שמתאימה לכל אחד. או לפעמים יש רב שלא בקיא בשפה של מדינה. אגיד, הוא גר באיזה מדינה? בבולגריה. אז הוא יודע בולגרית. והרב דורש בלשון הקודש. אומר, אני לא מבין שום מילה. אני אלך לבית המדרש, אשמע את הרב, או לא אשמע. האם יצא לי מזה איזה תועלת? כן. התשובה? כן. על עצם ההליכה, על עצם הישיבה בבית המדרש, אתה מקבל על זה שכר. ואתה תמה, מאיפה? אז בואו נגיד לך, הנה. אז המדרש ככה אומר, מדרש רבה. והיה אם שמוע תשמעו, איפה זה כתוב? קריאת שמע, נכון, איזה פרשה זה? עקב. ושמע ישראל איפה כתוב? ואת חנן. יפה, בסוף הפרשה. והיה אם שמוע, זה בפרשה הבאה, בסוף עקב. מסיים. שם אומר, והיה אם שמוע תשמע, אמר רבי יהושע, אמר רב נחמן, כל מי שבא לבית הכנסת, תשמע, בא לבית הכנסת, ושומע דברי תורה, לא אמר הבין דברי תורה, ולמד דברי תורה, שומע. אז זה מה שהוא שאל כעת עם מי שומע אותך בטלפון. זוכה לשב בין החכמים לעתיד לבוא. תראה מה הוא זוכה, ומלמדים אותו שם. שנאמר, הוא מביא פסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. מה זה תלין? איפה הוא ישן? מה ישן בין החכמים? למעלה הנפטרים נקראים ישנים. הוא מקיים אמונתו לישני עפר. אז הוא פה הלך בית המדרש, מסכן לא הבין מילה. שמע דרשה של חכם, איזה דרשה יפה דרש, אבל מילה אחת לא הבין. וזה זוכה ושומע. אמר לנו פעם רבי עזרא עתיה עליו השלום, שני, זה 100 שנה כבר עבר, מלחמת העולם הראשונה. מתי הייתה מלחמת העולם הראשונה? אתה זוכר? תרעד, נתנו לנו סימן, המביט לארץ, ותרעד. אמרת היום ברכי נפשי, תגיד גם מחר, אל תשכח. אז המביט לארץ ותרעד, תרעד. אז זה היה גיוס, הוא היה בגיל גיוס, ברח. ברח, הבריחו אותו, נסע ברכבת לאל עריש. היה מסילה עד אל עריש. מאל עריש נסע באיזה, לא יודע, באיזה אורחת גמלים, זה הגיע לסקנדריה. אתה יודע מה זה סקנדריה? אלכסנדריה. סקנדריה, המסרים אומרים סקנדריה. ומשם הגיע לקהיר, שם היה קהילה יהודית. והיה איזה גביר אחד גדול, יריח אותו בביתו ויושב שם. וכל היום היה הולך לבית הכנסת, יושב שם, לומד. לפעמים היה לו חברים, לפעמים לבד. ככה היה נוהג, אמר לנו, הלך לשם ללמוד. יום אחד נפטר אחד מהגבירים, ראשי הקהל שם בקהיר. יהודי ירא שמיים, היה קהילה גדולה. אז אמרו לו, חכם, בכבוד. תעלה תספיד, עשו שימה, תספיד אותו. אז הוא אמר לנו, מה אני אגיד עליו? הוא לא היה תמיד חכם. חכם לא. בעל מצוות, היה לו, אבל אני לא יודע, לא הכרתי אותו טוב. ככה הוא אמר לנו, מה אני אעשה, מה אני אגיד? אמר, אבל ידע עליו שהוא היה בעל איסורים. אז כן, היה חולה הרבה. אז אמר, הנה, זה יש שבח, מעלה. נתן דרשה 1.5 שעה, דיבר על מעלת האיסורים. וכל מיני קושיות ותירוצים ומאמרים, הכל מעל פה. דרש 1.5 שעה, אומר, דיברתי מעלת האיסורים, שהמנוע שנפטר, שעסוקים בכבודו, היה בעל איסורים גדול. וכתוב אשרי הגבר שתאסרנו יה, מתורתך תלמדנו, ועוד מה שראינו על זה, כי השם רואה חמביחד ארץ טובה, שלושה דברים אינם נקראים אלא בייסורים, נכון? ואלו הם ארץ ישראל, שנאמר, נו, כי השם אלוהיך מביאך לארץ טובה, ארץ נחלת מים. אבל לפני זה כתוב שמה אשר לא מסכימו תוכל בת לחם וכו'. וכן אחרי זה יש לנו תורה, איפה למדנו? מתורת חת תלמדנו, שרה גבת יסרנו, יא תורת חת תלמדנו. עולם הבא נקנה בייסורים, שנאמר דרך חיים תוכחות מוסר. זאת אומרת, איך יזכה לחיים שם בעולם הבא שסובל ייסורים פה? לפעמים ייסורי נפש, ייסורי גוף. אז דיבר, אומר, דיברתי שעה וחצי, היו נהנו שם, אלה שהיו בקיאים בתורה, נהנו מאוד. אומר, סיימתי את הדרשה, ואמרו קדיש, רבי חנניה. אומר, בא אליי אחד, גביר אחד גדול, אבל עם הארץ. אמר לי, הרב, הדרשה שלך הייתה יפה, מאוד, מתוקה, מדבה שנופת צופים. את כל הדרשה שלך הבנתי, הוא אומר לו. חוץ ממילה אחת שלא הבנתי אותה. לא הבנתי מה זה ייסורים. אז הוא לא הבין כלום. אז האיש הזה שמע דרשה. הוא יש לו שכר, הוא למד, הוא ישב, שמע, חכם. צריך לך זכר לשמוע את רבי עזרא עתיה, השעה וחצי. אבל לא הבין, יש לו שכר. לכן אדם ילך לבית המדרש, ישמע שיעור תורה, הוא עדין גם אנשים באות, שומעות שיעורים, לא מבינות פעם ממילה. יש כאלה מדברות בכלל שפה אחרת, פעם דור שעבר. כל הנשים בירושלים מדברות לדינו. לא מבינו את השנה קודש. ואלה שבאו מארצות המזרח מדברים ערבית. לא מבינים. אני בא לספר לך מעשה שהיה איתי. הייתי פעם יושב בבית הכנסת, כנסת גדולה, רחל, ברחוב דוד ילין. היינו לומדים עם אבא. לבד. והיה סביבות שתיים, שתיים וחצי בצהריים. היינו לומדים גמרא. והנה באה אישה אחת זקנה, צדקת, הייתה לבושה, איזה לבוש, מה אני אתאר לך? איזה כובע על ראשה ושל יורד רדיד ככה. לא הם אלה שמכסים בפנים. הייתה מכסה ככה את ראשה וכולה ככה לבושה. אז היא דפקה בחלון ככה, אבא אמר לי, לך, תפתח לה את העזרת נשים. פתחתי לה. טוב. הרי יומיים עוד פעם באה, ועוד פעם אנחנו באמצע. אז אני קצת, לא היה לי נוח. ואבא הרגיש שאני זה. הוא אמר לי, אין דבר, תלך. פתחתי, חזרתי משם. אמר לי, תדע, יש לך מצווה גדולה מאוד. תשאו, איזה מצווה? האישה הזאת לא מבינה כלום. אומר לי, כן. תדע לך, זאת האישה. באה, יושבת בבית הכנסת. אפילו היא יושבת, לא היינו פה אנחנו. והיא יושבת בעזרת נשים. יש לה שכר גדול וחלק מהעולם הבא. ואתה יש לך שותפות בזה. כל שכן שהיא שומעת שאנחנו לומדים, והיא לא מבינה שום מילה. אבל שומעת. זה מאז למדתי, יש מעלה. אז זה הגמרא אומרת. הגמרא מביאה במסכת ברכות. אפילו בא לבית הכנסת, ישב שם ולא למד מסכן. הוא לא יודע ללמוד. לא יודע א' ב'. שב ככה. ואין אף אחד, הוא לבד ישב, מקבל שכר, שנאמר, אשרי יושבי ביתך. לא אמר אשרי לומדים בביתך. ואתה תהילים, דוד המלך אמר אותו ברוח הקודש. אפילו הוא ישב ושמע, אז זכה. ואחר כך הוא מביא, המדרש נשמע מה הוא מביא. אמר ישעיה הנביא, כל שהוא מטה אוזנו ושומע דברי תורה, זוכה לחיות חיית המתים, שנאמר, הטו אוזניכם, הולכו אליי, שמעו, ותחי נפשכם. מה זה תחי נפשכם? לעתיד לבוא. המתים איך יקומו? בזכות ששמעו פה דברי תורה. ואפילו לא הבינו. שומע גם דוד. אתה איתי, כן? ועדיין יש לך קושיה מה... שמעו ותחו נפשכם. אמר משה לישראל, בעולם הזה הייתם שומעים דברי תורה מפי בשר ודם. אבל לעתיד לבוא, תשמע מה הוא אומר, יופיע הקדוש ברוך הוא במלכותו. אתם שומעים מפיו שנאמר ואוזניך תשמענה דבר מאחריך. תראה כמה מעלתו גדולה. אותו דבר כתב משנה ברורה בקוף נונה. הוא כותב שאפילו לא מבין מה שלומדים, והוא יושב בבית המדרש, יש לו מצווה, ואז שם בעולם האמת ילמדו אותו את מה שהוא למד פה, מה ששמע פה, אפילו שהוא לא הבין. אז זה המקור הראשון שכתב אחרי המדרש, זה רבנו יונה. רבנו יונה במסכת ברכות כך כתב, שאם לא יודע בכלל ללמוד, תלך לבית המדרש, תקבל שכר על ההליכה ועל השהייה בבית המדרש. וכמה מעלתו גדולה. זה אומר, ואמר רבי יוחנן משום בשמו ברוחי, כל הקובע מקום לתורתו, יש גורסים לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר ושמתי מקום לעמי לישראל ותעתיו ושכן תחתיו. זה אומר בזכות זה. זה שהיה בית המקדש קיים, זה היה שם מקום שכינה, ואנחנו לא היינו מפחדים מכלום, לא מקורונה ולא מחיזבאללה ולא מקטיושות. מי היה מעיז לזרוק משהו על יהודי, חס ושלום? אומר, אבל עכשיו אין לנו את המקדש, אז יש לו לקדוש ברוך הוא ארבע עמות של הלכה, ואם הולך לבית המדרש ינצל מהאויבים. שמעת מה היה חכם יוסף שרבני? שמעת עליו? לא שמעת. בוא אני אגיד לך, חכם יוסף שרבני עליו השלום היה שקדן גדול, אני זכיתי ללמוד אצלו גם. הוא חתנו, היה לו שני חתנים תלמידי חכמים גדולים, למדתי אצלם. הראשון היה חכם בן ציון אבא שאול, נשא את ביתו. והשני היה חכם שבתאי אתון, ראש ישיבת ראשית חוכמה, היה מורה שלי בישיבה. שניהם למדתי אצל שניהם, והוא היה חותן שלהם, חמיהם. הוא עליו השלום, כך סיפרו לנו, זה אני לא הייתי בעולם, שהיה בעיר העתיקה, היה שם בזמן תשין זין, תשין חד, ברוך הבא הרב, ברוך הבא. אני מספר להם על חכם יוסף שרבני. אז, תודה, כנס, כנס. אז, והיה פגזים, שומע? תקשיב רגע. והיה פגזים, היו זורקים פגזים ממה שמם וזכרם. שבע ארצות ערב פלשו לכאן, היה צבא עיראק, צבא מצרים, לבנן, סוריה, מחי אסמום, והירדנים, ועוד ועוד, באו מכל מיני מקומות. וגם הבריטים, הם עזרו להם, היו שותפים שלהם. אז היה פצצות, היה הורד פצצות, והיה, מה היה? בעיר העתיקה, פורת יוסף, שם למול הכותל, היה עמדה של ההגנה. ומשם היו צולפים על יריחו, הכביש יריחו, הרזתים, שהיו מביאים תגבורת של הערבים. אז הערבים מה עשו? סימנו את המקום של הישיבה כמקום להתקיף, והיו מתקיפים את הישיבה, אז זורקים פגזים, היו נופלים שם בחצרות. עכשיו היה יושב חכם יוסף שרבני ללמוד עם חבר, היו לומדים, והנה איפה הם ישבו? במקלט למטה, היה למטה מרתף. אז המרתף מתחת לישיבה, קומה עוד שתי קומות למטה, שם היו לומדים. וכל רגע היה יורד פגז, בום, וכל הנשים היו צורחות, היה שם אנשים, ילדים, היו צועקים, והוא חכם יוסף לא יכול לסבול שמפריעים. אז קם, קרא לחבר שלו, אמר בוא נעלה למעלה לישיבה, נלמד. צעקו עליו, היה אביו שם חכם יהושע שרבני. מה אתה עושה? זו סכנת נפשות. אמר, לא מפחד, אני לומד מסכת סוכה. וכתוב, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהולו, בצור עירו ממני. וכך למדנו, בערב סוכות למדנו, שמי שיושב בסוכה, לא יפחד כל השנה. סוכה וסוכה תהיה לצל יומם. הסוכה מגנה על האדם כל השנה. אומר, כל שכן שאני לומד מסכת סוכה, ועלה למעלה לישיבה, וחלונות גדולים, פתוחים. תראה את התמונות של ישיבה בעיר העתיקה, ראית? איזה שתי חלונות ענקיים כאלה. וישבו שם ולמדו, ולא קרה מאומה. אז ראית, מי שלומד בית המדרש, לא יפחד משום אויב, ומשום צער ואויב. כבוד. לישועתך קיוויתי אדוני 30 פעם. קודם נספר את הילד הזה, כי הוא מחכה לנו.
גם ברכה.
וגם ברכה. בואו נברך אותו. ברכה, אדוני וישמריך. שמחה עם כאפריים וכמנשה. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין.
אבא, כמי הזה נכון נגד הקורונה?
תעסק.
שטויות.
תלמד תורה, זה קורונה. כך.
אבל גם ברכה בשבילי.
כך, נו.
אחד
אחד. ועוד אחד. עכשיו אין לנו הערות. תוך כך גם את זה, הלו. ביי ביי. נו.
ברכה בשבילי אפשר.
הרב, הרב מדבר, די. לישועתך, נגיד עם הרב, לישועתך ברשות הרב, לישועתך קיוויתי אדוני, 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 שואת הכביתי 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 אדוני, רצון שיהיו כל ימי החודש הזה טובים ומבורכים. איך אמר רבי חיים פנאצ'י? הדר הנהדר, ועזרת השם נשמע בו בשורות טובות, ישועות ונחמות.